ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז אתם אומרים, זה להסגר הכוונה, כמובן, לעשות דבר שהוא אחור ולהפוך אותו לזך. נכון, ממעמקי האדמה שאוהבים נפט גולמי, ומכניסים את זה לבתי הזיקוק שם מתחת לבית של מתן, הוא אוכל את האשן, אבל מהסיפור הזה יוצא בנזין נקי. אז זיקחת. כולנו נמצאים במצב הזה. כל אדם נולד טיפה כמו נפט גולמי, וכל אדם המטרה היא שיגיע לעולם הבא אחרי 120, כשהוא יחסית יותר זך ונקי. ובקיצור, לא ניתנו המצוות אלא לזכך את הבריות. עכשיו, כל מה שאמרת נכנס בתוך זה, עולם הבא ושכר, זה הכל שייך לאותם מושגים. זאת אומרת שהבן אדם מתעלה ומתקדש ומתאר. אפשר להביא על העניין הזה עוד ועוד, או גם פסוקים וגם דרשות, אבל דיינו בעניין הזה. זאת אומרת, משה רבנו אמרנו, הוא מפגיז אותם. בהרבה הרבה מצוות. ישאלו אותו, מה למה? מה קרה? אז הוא אומר להם, לזכך את הבריות. לזכך את הבריות, זה המטרה של המצוות. זה התשובה לשאלה מה קרה. זה התשובה למה צריכים 72 מצוות בפרשת כי תצא. והדבר הזה רמוז בכותרת. משה רבנו מתחיל בלמסור להם מה הרעיון, מה האידיאל. יש ששת יפת תואר, והיא הנשומה שלנו, והיא מסובכת בתוך הגוף, ואנחנו רוצים להוציא אותה מהשבי, להפוך אותה משבויה למלכה, שבמסגרת התסבוכת הזאת שיש בתוך הגוף שלנו, בין היצרים הטובים לבין היצרים הפחות טובים, בין הצד הגופני, בין הצד הרוחני, שיש את התחרות ויש את ההתנגשות וכל אחד מנסה למלוך, אז בינתיים היא נפלה בשבי, אנחנו רוצים להוציא אותה מהשבי. איך עושים את זה? על ידי המצוות. לא ניתנו מצוות אלא לצרף את הבריות. כך הסברנו, שנייה, שזה היה קצת חידוש נוסף לעוד אפשרויות, שלכן הפסוקים האלה, סליחה שאני גבלת המשפט הזה, הם כמו כותרת לכל הפרשה שבאה אחר כך. משה רבנו אמר להם את האידיאולוגיה קודם. יש נשמה, היא בשבי, צריכים לבדות אותה. איך עושים את זה? נלמד מחשובה, נלמד מוסר, אני יודע מה, נשבור את הקרח כל יום במקווה? לא. התשובה, קדימה, כי תצא. כי תראה חמור סורחה, כי תידור נדר, כי תתתתת. כל פרשת כי תצא. חבר. כלים למלחמה נגד?
נגד
היצר. אמרנו אותו דבר, נכון? בדיוק, זה מה שרצינו להגיד. עכשיו אני רוצה להשתמש ברעיון הזה שאמרנו כרגע, וזיו אמר, ואתה אמרת בצורה עוד יותר, נקרא לזה מסוימת ומוגדרת. זאת אומרת, כרגע אמרנו באופן כללי, אפרופו בהקשר לפרשת כי תצא, מה המטרה של המצוות. גם אגב הבאנו ראיה מהברכות. איך הברכות שאנחנו מברכים? אשר קדשנו ממצוותיו וציוונו על נטילת ידיים, אכילת מצה. מה חז"ל אמרו בברכה? הרי ברכות הם דרבנן. הם רצו לתת לבן אדם בדיוק את הידיעה הזאת. אני הולך לאכול כזית מצה, אני הולך ליטול ידיים, אני הולך לאכול לשבת בסוכה. בשביל מה? אשר קדשנו במצוותיו. המצוות מקדשות, מזכחות וכו' וכו'. עכשיו את הרעיון הזה אנחנו רוצים טיפה להגדיר יותר טוב. אז נחזור לפרשה ואז נחזור לנקודה הזאת. פרשה שלנו, פרשת כי תבוא, יש בה את המעבר בין החלק השני לבין החלק השלישי של ספר דברים. פירושו של דבר, החלק הראשון לא נדבר, החלק השני של ספר דברים זה כמה פרשיות של מצוות. ראה, שופטים, כי תצא, זה הנאום המרכזי של ספר דברים. כאשר רבינו אוסף את עם ישראל, נותן נאום גדול, מצוות. החלק האחרון, כולנו יודעים, זה ניצבים, וילך, ועזינו, וזאת הברכה. זה יותר עניינים של קריטת ברית, של ברכות, של כללות, כמו שבזאת השם נראה לאלן פחות או יותר בחודש הקרוב. הפרשה של המעבר בין החלק השני לחלק השלישי, זה הפרשה שלנו. כי כי תבוא, זה כבר הברכות והכללות. זאת אומרת, זה יותר חזר להיות הנושא היותר כללי. משה רבינו עוזב את הפרשיות של המצוות. אבל תחילת הפרשה יש בה עוד שתי מצוות. מי יודע מי הם ומה הם? ביקורים. טוב מאוד, זה הראשונה, זה ראשון בפרשה. ושני בפרשה זה מעשרות. זאת אומרת, כי תחלה לעשר מעשר תבואתך בשנה ובשנת המעשר ונתת ללוי לגר ליתום וכו' וכו'. זהו. והשלישי עוברים לפרשת הברכות והכללות. עכשיו תראו, איפה דבר, אני בטוח שיש לזה משמעות. זאת אומרת שמשה רבינו בעצם בגדול גומר את מסירת התורה מבחינת מצוות, במה? בשתי המצוות האלה. שלא תגידו לי קושייה בשבתות הבאים שיש טיפה מצוות עוד בסוף של התורה, למשל מצוות הקל תופיע, ולמשל מצוות כתיבת ספר תורה, כתבו לכם את השירה. קודם כל חלק מהם לא מפורשות ודרשות, אבל גם אם זה נכון, בסדר. אז דרך אגב שכמה עניינים עוד יעלו על הפרק ומצווה או שתיים, אבל משה רבנו במסה המרכזית של מסירת התורה גומר אצלנו בכיתבו בשתי המצוות האלה. וזה גומר שתי מעגלים. זה גם גומר, אפשר להגיד, את המעגל הגדול של כל התורה, שהתחיל ב... נגיד פרשת יתרו, במתן תורה, מצוות מצוות, מצוות מצוות, במשך ספר ויקרא וספר דברים. עד שתי המצוות האלה האחרונות, וגם במעגל יותר קטן, במעגל של ספר דברים. כי אמרנו מקודם, אלה הדברים אשר דיבר, הוא נתן מצוות, אמרנו בפרשות האלה, כברי שופטים, כי תצא, כי תבוא, גמרנו. עכשיו השאלה המתבקשת ממש מאליה, האם היה למשה רבנו איזשהו תכנון, איזושהי מחשבה, האם אנחנו יכולים לנסות ללמוד מזה משהו, משתי המצוות האלה האחרונות? האם אתה יכול להגיד, אמר, 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 עד שנגמר לו, נהיה רבע לאחד, נגמר השיעור, הלך. זה אפשרות אחת. או אפשרות שנייה, יותר מתקבלת על הדעת, שבכל אופן הוא קצת תכנן את זה. אז נכון שבפרשת כי תצא, גם מנסים למצוא איזה קשר בין מצווה למצווה, ואיך זה מתוכנן. אז בעצמו ראיה, שאם רש"י וחז"ל חיפשו זה סדר, יהיה סדר. אז על פי אותו רעיון, מה היה השניים האחרונות? הרי מתקבל על הדעת, כל אדם נורמלי שנותן דרושה, נאום, שיעור, הוא רוצה בשתי הדקות האחרונות לתת את המקה בפטיש, לתת את האפיקומן, לתת משהו שיש לו איזה משקל, יש לו שם משהו משמעותי בפה. הגיוני, נכון? אז אם כן, יש היגיון, אחרי ששמנו לב לעובדה שזה שתי המצוות האחרונות בגדול, במסירת התורה בגדול, האם יש בפרשיות האלה משהו מיוחד שדווקא הם מייצגות משהו, או דווקא הם מעבות איזשהו פיניש כזה, מקה בפטיש כזה, מתאים למסירת התורה? כדי לענות לשאלה הזאת, אני אקדים שנייה מה שזיו מתחיל. צריך כמובן להסתכל שנייה מה המצווה הזאת, מה המצווה הזאת, ואחר זה לנסות לחשוב האם יש בהם משהו מיוחד. אז הוא התחיל איתי מהסוף. מה פירוש מהסוף? אני אסביר לכם. נכון, בא יהודי לבית המקדש, ניגש אל הכהן ונותן לו ביקורים. טוב, מה? זה מצוות ביקורים. אבל אמר זיו שבראשון, בעזרת השם, נקרא שיש מה שנקרא, שמעתם מה הוא התחיל להגיד? יש מה שנקרא מקרא ביקורים. מה זה מקרא ביקורים? כן, הוא אומר נאום שלם. הרבי עובד אבי וירד מפרמה והגר שם מתם מעט וכו' וכו'. מצוין, תכף נחזור לזה. זה ראשון. אחר כך בשני אמרנו ביור מעשרות. מה פה שם מילה ביור? בעברית, בתורתית, ואיך שתקרא לזה? ביור לחלות. אבל אנחנו לא לוקחים את המעשרות ומחלים אותם. אז ממילא אומר, מה שמך? נוראל. נוראל אומר שזה גם הוצאה. זה בערך מה שאמרת, נכון? כמו למשל ביור חמץ. גם ביור חמץ בעיקרון, אם יהודים מוציא את החמץ מהבית, אז זהו, לא עובר על בל יראה ובל ימצא. כי כפה שלמדנו פה בזמן הקודם, בל יראה זה בביתך, ברשותך. אבל אם אני מוציא, אז גמרנו. נכון, אנחנו משתמשים בביטוי ביור במה של לשרוף. רבי יהודה אמר לשרוף, כמובן, אין הלכה כרבי יהודה. ביור זה בעיקר הוצאה. אז על משקל ביור חמץ, אפשר להוציא את החמץ ואז אין בעיה. על אותו דבר, ביור מעשרות. מה הכוונה? יהודי יש לו יבול, בקיץ, בחורף, פרות, ירקות, מצטבר לו בבית. כל פעם הוא מפריש את המעשרות, שם במקרר. אבל מגיע הרגע שלפי דין תורה, פעמיים בשבע שנים, צריכים לעשות ביור מעשרות. אתה נוגעת כל המעשרות וקדימה לחלק אותם ולהתחיל עם בית חדש. זה נקרא ביור מעשרות. מצוין. ולכן באה התורה אצלנו בשני ואומרת, כי תחלה לפאר, ונתת ללוי, לגר, ליתום, לאלמנה וכו'. והיא מפרטת פחות או יותר כל אחד מהמעשרות לאן הוא הולך. האם גם שם יש משהו מעין מה שזיו אמר מקודם? כן. הפסוקים הבאים בתורה הם מה שנקרא וידוי מעשרות. זאת אומרת, קצת במקביל למקרא ביקורים, יש דבר שנקרא וידוי מעשרות. זאת אומרת, כמו שיהודי שמביא את הביקורים נותן את הדרושה הזאת של הרמי עובד אבי, שתכף נדבר עליה, גם יהודי שבא ומחסל את כל המעשרות שלו, אז הוא בא ואומר מה שנקרא וידוי מעשרות. אגב, חסידים ואנשי מעשה גם בימינו נוהגים, לפחות בשביעי, בשמיטה, זה פעמיים בשנה, יורדים לכותל ואומרים וידוי מעשרות, כזה מין, אומרים את המילים האלה כביכול, זכר למצוות וידוי מעשרות. ואז מה אומרים? אומרים גם כדרשה שלמה. מה? כי בשלישי ובשביעי אומרים את עושים את הבידור מעשרות. בשישי? אולי בשישי, אולי בשישי עושים את הבידור מעשרות הזה. עכשיו לענייננו, אנחנו רוצים לבדוק מה שאמרנו, את שתי המצוות האלה, מה הם, מה התוכן שלהם, וממילא אולי נוכל לענות לשאלה שבה אנחנו עומדים. עכשיו נתחיל ככה. מלחמה מסוימת הן מאוד דומות. למה הן מאוד דומות, ביקורים ומעשרות? 100%. אדם יש לו יבול, ועל היבול שלו שגדל לצוף השדה, התורה מצווה לתת. אז יש נתינה שנקראת ביקורים, יש נתינה בעשר ראשון, בעשר שני וכו' וכו'. זה לכהן, זה לוי, זה כל הפרטים שלה. אבל בעיקרון אומר מנשה שיש לנו כאן עניין של נתינה מהיבול. אז לכל זה אותו דבר. אבל אם מסתכלים טיפה יותר מדויק, רואים כמה וכמה הבדלים שהם ייתנו לנו את כל הצבע של העניין. אז למשל, נתחיל מהאמירה. מאותה אמירה שמלווה גם את המצווה הזאת וגם את המצווה הזאת. וזה אולי יעיד לנו מה התוכן של המצווה. אז הראשון, שגור הלשוננו. ארמי עובד עברי. אז אני קצת אקרא כמה פסוקים, אני ננסה לאפיין מה הקטע הזה אומר. ארמי עובד אבי, לפי הדרשה המקובלת, הכוונה ללבן, שרצה לאבד את יעקב, את אבי. זה שלב ראשון. שלב שני, וירד מצרימה, ויהי שם לגוי גדול, ויראו אותנו המצרים. וניצק אל השם, וירא את עוניינו, ויוצאנו, ביד חזקה, בזרוע נטויה, באותות ומופתים. באנו למקום הזה, והייתה לנו ארץ זבת חלב, ואתה, הנה פרי האדמה. זה בקיצור, כולנו מכירים את זה כמובן מאיפה? מהאגדה, ולכן זה ככה שגור הלשוננו, כי בעצם האגדה בנויה לכמה פסוקים האלה, שאנחנו הולכים ודורשים אותה, אבל היסוד של האגדה זה ארבעת הפסוקים האלה. עכשיו אני אשאל, האם מישהו יכול להגיד לי מה התוכן, מה הכותרת, מה הנושא של ארבעת הפסוקים האלה? ארמי עובד אבי, אחר כך וירד מצרימה ויענונו, אחר כך וניצק, אחר כך וירא את עוניינו ויוציאנו ביד חזקה, אחר כך והבאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, זה כבר לא אומרים, בהגדה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב, ואתה, הנה הבאתי. עכשיו הקשבנו עוד פעם. אז מה בלי רש"י, לא יודע מה רש"י אומר, אפילו בלי רש"י, הפסוקים האלה שאמרתי, מה התוכן שלהם, אם היית רוצה לכתוב להם כמו כותרת? השתלשלות. הביקורים. תשובה אחת, עוד תשובות? מה? בניית עם ישראל. אוקיי. עכשיו, מכל הדברים הטובים שאתם אומרים, אני יותר מאמץ מה שאתם אומרים. זאת אומרת, אני חושב שהדגש הזה של הודעה וחסדי השם, אתם צודקים, זה בנוי על זה. הרי גם בהגדה אנחנו אומרים, מתחיל בגנות, ומסיים בשבח. זה בדיוק מה הייתה מה. זאת אומרת, ההתחלה של גנות, נדמה לי, אפשר לפרש את זה גם אחרת, היא למטרה הזאת, לתאר עד כמה היה מצב ביש בלבן, ועד כמה מצב היה ביש במצרים. ומכל הסיפור הזה, ויוציאנו השם באותות, במופתים, ומלך גם ההמשך, ויתן לנו את הארץ, ולא סתם ארץ, ובת חלב ודבש, ולא סתם, והנה נתתי את פרי האדמה. הדבר הזה, הוא באמת מופיע פה במפרשים, פשוט בכולם. גם הכלי יקר, וגם באורח חיים, וגם הרמב"ן, כולם מדגישים את הנקודה הזאת, שיש פה, תגיד, נקרא שורה ברמב"ן. אז הרמב"ן אומר, האגדה הזאת היא להשם אלוקיך, כי באתי לארץ אשר נשבע לאבותינו, כי הוא הביאני אליו לעובדו בארץ. הוא הביאני אליו. סוג של הודעה. האחרונים כרגיל מעריכים טיפה יותר. אז אור החיים אומר, כי לא בכוחו ולא בעוצם גבורתו בא לרשת את הארץ, אלא מתנת השם. והוא אומרו, השם אלוקיך נותן לך. ודקדק לומר, השם אלוקיך לעיר על מנת שקיבל אלוקותו וכו' וכו'. זאת אומרת, אתם אומרים, בקיצור, נקרא לזה הקראת התורה. אפשר בקלות לקשור את זה לפסח וליל הסדר, ובעצם גם שם זה אותו נושא. עד כאן. עכשיו נעבור לנושא השני. הנושא השני, ביום העשרות. וגם שם אמרנו שיש איזה מקרא, איזה מקראה כזאת. עכשיו, מה אומר היהודי הזה שם? אז בוא נקרא מה הוא אומר. הוא אומר את המילים הבאות. ביארתי הקודש מן הבית. זאת אומרת, הסברנו מקודם. מה זה ביארתי? הוצאתי. ביארתי הקודש מן הבית. אז הקודש הכוונה המעשרות, וגם נתתיו ללוי, לגר, ליתום, לאלמנה, ככל מצוותך. לא עברתי, לא שכחתי. למשל, מי יודע אולי מה רש"י אומר על לא שכחתי? קצת קשה, אבל רש"י מסביר פה, לא שכחתי מלברך. כאילו אני אומר, נתתי בדיוק למי שמגיע מה שמגיע, ואפילו ברוכה, אשר כשאר מצוותיו על מעשר ראשון, אשר כשאר מצוותיו על מעשר שני, לא שכחתי. לא אכלתי בעוני ממנו. עוני זה עונן. אז מעשר שני שאסור לאכול, לא אכלתי בעוני, לא ביארתי ממנו בטמא, לא נתתי ממנו למת. הייתה לי אבא אמין שאם יש לי פה כאילו כסף של קדושה, אולי מותר לי לעשות עם זה כל מיני מצוות, למשל לקבור מת, לקנות לו תכריכים, כך אומר רש"י. פתאום, רק לעני, ליתום, לאלמנה, בדיוק כמו שציווית, לא ניצלתי את הכספים האלה לכל מיני מצוות דרך אגב, לעשות לו ארון ותכריכים, אומר רש"י, לא נתתי ממנו למת, שמעתי בקול השם, עשיתי קרוא לשר ציוויתני. עד כאן. טוב, מה פה הכותרת? יש פה הודעה? יש פה שבח? בכלל לא. נכון, פה אפילו מילה אחת כזאת. כל הנאום כולו הוא שהוא נותן דרושה גדולה על מעשיו. על מעשיו. ביארתי, נתתי ללוי, לגר, זאת אומרת, רש"י אומר, כל אחד קיבל את חלקו, לא עשיתי בלגנים. גם על הלאווים, לא שכחתי לברך, לא אכלתי בעוני, אסור לעונן, לא, אסור לטמא, לא טימאתי, לא שכחתי, נתתי בזמן. אז קודם כל יש הבדל גדול במקרא. עכשיו זה בטוח שההבדל בנאום שנותן, אומר, נותן המצווה, בטח מעיד על הסוג של המצווה, על האופי של המצווה, על התוכן שלה. עוד נקודה של הבדל. בסוף של מקרא ביקורים, מה כתוב? והשתחווית ופנית לאוהליך. זאת אומרת, הוא נותן את כל הנאום הארוך שלו, ואז הוא משתחווה והולך הביתה. ומה הסוף אצלנו בביאור מעשרות? ואיתנו בזה, השקיפה ממון קודשך מן השמיים, וברך את נחלתך, את ישראל ואת אדמה שנתת לנו. הבדל מספר 2. מה ההבדל פה? כאן אתה משתחווה והולך. וכאן מה הסיום? הפסוק האחרון, תפילה. השקיפה. מה שאומר, עשינו את שלנו, תעשה את שלך. אבל בעיקרון אנחנו אומרים, אנחנו עשינו את כל המצוות, פירטנו את כל הפרט, וממילא השקיפה ממון קודשך וברך את נחלתך. זה גם כן כמובן לא אותו דבר. והערה שלישית והאחרונה, מה השיעור של הביקורים? בעצם, כלום. הרי איך אדם יודע מה זה הביקורים? יש תיאור יפה כזה בחז"ל, שאדם יורד לשדה, רואה שהעץ פרי מתחיל לגדול, שם גומיה על התפוח, על התפוז, על הפרי הראשון, נגיד משבעת המינים, על הראשון, ואז כשהעץ מלא פירות, לך תדע מה היה הראשון, אז יש לו את הסימן. אז הוא לוקח את הפרי הזה, תוטוטו, עושה מזה הרבה רעש, מביא את זה לכהן. אבל אחרי הכל, הכהן מקבל איזה תפוח אחד מסכן. עכשיו, לעומת זה מעשרות, זה המון, זה כמעט 25% מהיבול. מעשר ראשון, מעשר שני, עוד קצת תרומה, זה כמות גדולה מאוד. אפילו בימינו, אני חושב, אנשים שנוהגים לתת מעשר ראשון, סליחה, אנשים שנוהגים לתת מעשר כספים, זה לא קל, זה סכום ניכר. אדם שמרוויח 10,000 שקל, צריך לתת 1,000 שקל כל חודש, זה סכום משמעותי. הרבה פעמים אנשים מגילים לתת לצדקה, רואים איזה אני, פעם בחודש נותנים לו חצי שקל, בזה הצדקה שלהם נגמרת. באמת פלוס מינוס. אבל לתת, נגיד, 1,000 מדור 10,000, 1,000 שקל זה הרבה כסף, אבל יכול מ-1,000 שקל לעשות הרבה דברים. בדיוק חסר לו זה, בדיוק חסר לו זה, רוצה לקנות מכונת כביסה, הוא לא קונה, כי הוא נתן 1,000 שקל לצדקה. כל שכן, 25%. זאת אומרת, גם מבחינה טכנית, אנחנו אמרנו נתינה. יש עיבול נותנים. אז משהו אחר לגמרי. פה אתה נותן חתיכת תפוח, ופה אתה נותן רבע ממה שעבדת קשה, על כל, על כל, על כל עץ, על כל קילוגרם. יש לך 100 קילו, אתה נותן 25 קילו. אז זה הפרט השלישי כרגע שאנחנו מחלקים. מוסיף, בסדר. אבל אני מדבר על החיוב. החיוב זה הבכור. וכאן החיוב הוא מעשר באמת. כאן החיוב מעשר כפשוטו. אז זה הנקודה השלישית. אז אנחנו רוצים בקיצור, מכל הדרושה הזאת, לנסות לסכם. אז מה יש בשתי המצוות האלה? מה? השנייה? הסיום. פה זה השתחווית, פה זה התפילה. והשלישית זה הכמויות שדיברנו עליהם כרגע. כדי לאפיין את זה, אני יכול לשאול, אבל אני כבר אקדים רפואה למכה במרכאות. בפרשת כי תצא, היה רבן ארוך ומתוק על התוכן של המצוות. על המטרה של המצוות. חזרנו על אותה נקודה שדיברנו מקודם, אבל עכשיו בצורה נוספת. יש שם את המצווה הידועה של כי יקרא כציפור לפניך, ועל המצווה הזאת יש רמב"ם במורה נבוכים, ויש חז"ל, עד כן ציפור יגיעו רחמך. זאת אומרת, גם חז"ל וגם הראשונים דנו שם בתמי המצוות, מה שאנחנו קוראים. הרמב"ן מביא את הרמב"ם במורה נבוכים, שואל עליו שאלות, עונה על חלק מהשאלות, ובסוף הוא אומר את העיקרון שלו לגבי, אז זה נקרא שורה אחת. שורה אחת ברמב"ן, בספר דברים, פרק אב ב' בפרשת השילוח הקן. אז הוא כותב ככה, אין התועלת, מה? בחלוקה שלי זה אבל, בפסוקים זה פסוק וב, כבבית וב, דיבור מתחיל אבל. אז הוא כותב, אין התועלת במצוות לקדוש ברוך הוא בעצמו. אין התועלת, אין המטרה של המצוות לעשות שופרים לקדוש ברוך הוא, אבל התועלת באדם עצמו. כאן הגענו למה שזיו התחיל לפני רבע שעה. מה המטרה של המצוות? אומר איתי, לזכך, לזכות, לזכך את ישראל, לזכות את ישראל. זה אותה מילים, אבל התועלת באדם עצמו. אז זה כבר דיברנו. אבל כאן אמרנו הוא יותר מגדיר את זה. שמה? למנוע ממנו נזק, או אמונה רעה, או מידה מגונה, או ניסים ונפלאות, ולדעת את השם. מכל זה אני נוח לי לקחת שני דברים. הרמב"ן פה שם את האצבע שכל התרי"ג מצוות, אם נחלק אותם ל-2, 3, 4 קבוצות, נגלה שהקבוצות העיקריות של המצוות, אחת מטרתה למנוע אמונה רעה, והשנייה מטרתה למנוע מידה מגונה. עכשיו נגיד את זה במילים שלנו. כל המצוות כולם, מסתום אלה לא יוצא מן הכלל, אלה שאנחנו מבינים אותם, נוכל לסווג אותם לשתי הקבוצות האלה. א', יש מצוות שמשפיעות על המבט של האדם, על ההשקפה של העולם. מה שהוא קורא פה, למנוע אמונה רעה. אם ניקח למשל את י"ג העיקרים של הרמב״ם, נכון? אז הרמב״ם עובר שהוא ברא את העולם, שהוא נתן נבואה, שהוא נתן, יש שכר, יש עונש, יש השגחה פרטית. המצוות נועדו לחנך אותנו, להדריך אותנו, לכוון אותנו, להפנים בנו את הדברים האלה. מצוות שבת, מחר בערב נגיד טטטטה, למה שבת? זכר למעשה בראשית. מה זה אומר זכר למעשה בראשית? זאת אומרת, הרמב״ם חצי סבב מורה נבוכים מתפלפל עם העולם קדמון או העולם נברא. התורה צוותה, כל שבת נעצור, כל יום שביעי נעצור את המלאכה, זכר למעשה בראשית. בזה אנחנו נצהיר, נודיע, נחשוב על העניין, נפנים בתוך הראש שלנו. שמה? שכזו הוא ברא בשישה ימים את העולם, וביום השביעי שבת מזה. אם העולם היה קדמון, אז לא היה שישה, ולא היה שבת, ולא היה סבב, ולא היה שום דבר. עצם עובדה שנשש ימי מעשה ושבת זה, היא זכר למעשה בראשית. אז שבת, אני אומר אותו דומה קלה. סוכות, כולנו מתעסקים מצוות סוכה. מצוות סוכה, רבים נוהגים לפרש אותה שהיא קשורה לאיזה אחד מהעיקרים, מה התוכן, מה עומד מאחורי המצווה, מה פרוס זכר לענני הכבוד. נשאל ככה ישר, ענני הכבוד הם סמל למה? להשגחה פרטית. אז אם אנחנו באים לשבעה ימים ויושבים בסוכה, זכר לענני הכבוד. בקיצור, יושב יהודי בחג הסוכות וצריך להחדיר לעצמו משך שבוע ימים את הרעיון, את האידיאל, את המחשבה, את האמונה, את ההשקפה שכזו הוא יודע מה קורה בעולם והוא משגיח על העולם וכן הלאה. אני לא יודע אם אני יכול לעשות את העבודה הזאת על כל המצוות כולם, אבל בעיקרון אומר הרמב"ן שזה המטרה של התרי"ג מצוות. שבוע שעבר חזרנו מקודם בהתחלה, דיברנו שבאופן כללי זה המטרה של המצוות, לקדם, לתקן, להוציא את הנשמה מהשבי. הרמב"ן את ההדרכה הכללית הזאת יותר מגדיר לנו, יותר נותן לנו את הגבולות שלה, את התחומים שלה. ואני אומר, הוא נתן פה שלושה ארבע, אבל נוח לי לקחת תיקון כל אמונה הרעה, להפנים בלב, לחזק את הידע שלנו, את ההרגשה שלנו, את ההבנה שלנו. השם ברא, השם יודע, השם משגיח, יש שכר, יש עונש, ממש כל אחד מהי"ג עיקרים. אז יש כל מיני מצוות, חלק נועדו לחזק את זה, חלק נועדו לחזק את זה, כל אחד בעניין שלו. זה תחום אחד. והתחום השני אומר הרמב"ן, מה קראנו מקודם? מידה מגונה. מידה מגונה. אדם נולד עם כל הבלגנים שלו, קצת עצבני וקצת קמצן וקצת רגזן וקצת גאוותן וקצת וקצת, הכל קצת מאוד, ואת הקצת הזה מן הראוי לאט לאט עד 120 עוד יותר לתקן, לעדן, לבשם, בלשונו של הרב קוק הרבה פעמים, לעשות את זה בוסם. לא תמיד אפשר להתגבר על זה לגמרי, אבל תמיד אפשר טיפ טיפה לזוז קדימה. איך עושים את זה? ממצווה למצווה. היום הזכרנו בשיעור שהרמב"ם דן בדיון הידוע איך לתת מצוות צדקה. 1,000 שקל יש לי, לתת בפעם אחת 1,000 או לתת 1,000 פעמים כל פעם שקל. מבחינת העניים זה לא משנה, הם בסופו של דבר יקבלו מלכת עם העניים, זה לא משנה, אני את האלף האלה אתן. פוסק הרמב״ם שעדיף שכל אחד ייתן 1,000 פעמים כל פעם שקל. למה? כי 1,000 פעמים הוא פותח את הלב, הוא פותח את העין, הוא פותח את הרגש, הוא פותח את היד, הוא השתנה. לעניים זה לא משנה, אבל לא זה שינה. את המידה הזאת של הרחמנות, של הרגישות, של העדינות, של ההתחשבות בזולת, הוא עשה 1,000 פעמים. וזה ברור, ככה אנחנו רגילים להסביר את הביטוי מצווה גוררת מצווה, ככה אנחנו רגילים להגיד עשה מצווה או עבירה ושנה בה. אז בעברה נעשית לו כיתר, ובמצווה נעשית לו כתב השני. ממצווה למצווה אדם נהיה בתוך זה, זה נהפך לחלק מהנשמה שלו, לחלק מהאישיות שלו, זה כבר זורם לו בדם, הוא כבר עושה, אוקיי, עכשיו יהיה לו אתגרים חדשים. אבל לא שהוא צריך להתקע ככה. אבל תחום מסוים שהוא כבש, זהו, זה כבוש. עכשיו הוא עובר לאזור הספר הבא. אמר הרמב"ן, ציטי זיו לתקן מידות. אלה שתי התחומים הגדולים. עכשיו זה לא בעיה, גם בנו אנחנו מרגישים. פלויני, מה האישיות שלו? היא בנויה א' מההשקפות שלו, וב' מהמידות שלו. פלויני הולך לשידך, אז מה שואלים? א', הוא מזרוך נעיקו הזה, הוא חרדיו, זה בהשקפות. וב', בן אדם טוב, עקשן, סבלן. זה במידות, זה כל האדם. טוב, ברוך השם, צריכים גם ידיים ורגליים שנהיה בריאים עד 120. אבל כל מהדברים הגשמיים, האישיות של האדם בתור אישיות, זה א', מה באמת השקפתו, הרמורניק, מרכזניק, כל אחד עם המגירות שלו בימינו. זה הצד אחד, הצד של ההשקפה. והצד השני, מי הוא ומה הוא ומי החברים שלו ואיך הוא מתקפקד בחדר ואיך הוא מתנהג, זה המידות. וסך כל התריואג באו לתקן או את התחום הזה או את התחום הזה. אם הדרושה הזו נכונה, אז עכשיו אפשר לחזור אל הפרשת שבוע שלנו ולשתי המצוות האלה ולנסות לסיים אותם לפי שתי הקבוצות האלה, וממילא אין לנו תשובה לשאלה שבה פתחנו. אז אני חושב, אפשר לסתום ולהתווכח, אפשר להגיע לצורות אחרות, רעיונות אחרים, שהמצווה הראשונה, כולנו הפיינו אותה ונתנו לה את הכותרת, הכרת הטוב. הכרת הטוב, אני רוצה להגיד, זה לא רגש, יש לי גם את הצד של הרגש, אבל רובה עניין של השקפה. שוב, אם אני אקרא את כל הציטוטים פה, מאור החיים ומהרמב"ן, אדם מגיע לארץ ישראל, זורע, נוטע, מגדל, שוויצר גדול הוא נהיה, כוחי ועוצם ידי. מה אומרים לו? תביא תפוח אחד מסכן לבית המקדש, ובזה אמרת את הכל. את האדמה, אתה נתת לי. את היבול, אתה נתת לי. את הגשם, אתה נתת לי. את הכישרון, אתה נתת לי. זה השקפת עולם. זה מבט על העולם, על החיים, על הידיעה של השם, על ההשגחה של השם, על זה שאנחנו מנהל את העולם. נכון, הכל בכוחנו, הכל בזכותנו, הכל דרכנו. אבל, טוב, אז עכשיו כאן צריכים להעמיק יותר מה היחס בין ביטחון לבין השתדלות. אבל בסופו של דבר, הידיעה הזאת היא שהכל מידו, אני לא תורם כלום בתפוח הזה. הכהן לא יהיה עני ולא יהיה עשיר, לא יהיה רעב ולא יהיה שבע, אם אני אתן לו לא אתן לו את הביקורים. הביקורים האלה לא בונים אותו. זה בכלל לא נתינה במובן, כמו נגיד של מצוות צדקה. אלא זה וורט, זה מסר. וזה באמת התוכן שמקרא ביקורים. אתה נתת לי, אתה הוצאת אותנו מהמערה, אתה הוצאת אותנו ממצרים, אתה נתת לנו את האדמה, והנה, הנה, היבול הזה, בזה שאני מוסר את זה לבית המקדש לכהן, אני אומר, אני מודה בעובדה שהכל בסופו של דבר מאיתך. זה השקפת עולם. זה תיקון בהשקפה, זה תיקון בדעות, זה תיקון במבט, במבט על החיים. עוברת התורה למצווה השנייה. מה המצווה השנייה? מעשרות. זה באמת סיפור אחר לגמרי. קודם כבר דיברנו, זה מעשרות, זה כמות רצינית. זה באמת מצוות צדקה. וכבר דיברנו, לתת ולתת ולתת ולתת, הנתינה הזאת היא בוודאי, הוורד שלה הוא תיקון המידות. ואולי גם בגלל זה המקרא, הבידוי מעשרות הוא שונה לגמרי. שם הבידוי מעשרות הוא זה לומר, נתתי כדת וכדין לכל מי שצריך, לעני, ליתום, לאלמנה. פה אין עניינים, הכרת הטוב הזה. זה לא הנושא עכשיו. הנושא עכשיו, האם נתת כמו שצריך לתת. וממילא, תוצאת כל המצוות וכל הפירוטים האלה, לפי דרכה של תורה, הוא תיקון האדם בקטע הזה. אם הדרוש הזה נכונה, אז אמרנו שמשה רבנו מסיים את התורה, מסיים את ספר דברים בשתי מצוות. שאלנו, מהו הסיום הזה? מה הוא בחר בתור איזה ככה סיום גדול? והתשובה שלנו היא, כל התורה כולה בעצם נועדה לתקן בעיקר שתי תחומים. שהם התחומים שלנו. ואני שבורות התורה ראינו כמה פעמים את הביטוי, תיקון הדעת והרצון. נכון? הביטויים כאלה, זה הדעת והרצון, זה הרמב"ן. הדעת זה הדעת והרצון זה הרצון. תיקון בדעות, תיקון במידות. אז יש הרבה מצוות בתחום הזה. יש הרבה מצוות בתחום הזה. וכאן משה רבינו, גם לזה שהסבר, לא יודע אם נגיע, אולי שתי מצוות קלאסיות, אופייניות, שעד רמם חם שם את כל כך דומות, שכאילו זה אותו דבר. ודווקא בהם בא לידי ביטוי שתי התחומים האלה, ובזה הוא סיים, כדי להדגיש או להמחיש את העניין הזה. טוב, אפשר לקרוא את זה קצת בכל מיני ציטוטים, קצת ככה מחזקים או מבהירים את העניין. אז למשל למעלה, הכלי יקר, אמרנו את ההבדל השני, ששם מסיימים בהשתחוויה, וכאן משתחווים בתפילה. מה הפשט בזה? אז למשל, הכלי יקר אומר על התפילה, בזכות מידת הרחמנות שבאדם, אני קורא למעלה, מתהפך מידת האכזריות שבו לרחמנות. ככה הקדוש ברוך הוא מהפך רוגז לרחמנות. זה דבר שמדברים עליו הרבה סביב ימים נוראים, עוד מעט נדבר, אבל זה דוגמה לזה. בנושא הראשון, כל הוורט הוא השתחוויה. הרי כל הוורט הוא עמידות. כל העניין הוא כוחי ועוצם ידי או התיקון שלו. אז אני אומר, הרב מי עובד הזה? אני משתחווה והולך. אין לי שום דבר, כל מה שרציתי לה... מה?
בראשון זה הדעת?
בראשון, כן. כך אומרים, והענבה הזאת, זאת אומרת, ההשתחוויה, היא בדיוק השלמה של המקרא ביקורים. כאן שאנחנו אומרים, דברים על מידת הרחמנות, כמו שמסכם פה הכלי יקר, נתתי ונתתי 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 ונתתי, אני ויתרתי משלי. יש לי פה פתח לבקש מהקדוש ברוך הוא, וגם אתה כביכול תוותר. השקיף הממון קודשך מן השמיים. בזכות מידת הרחמנות שבאדם, האדם הפך את עצמו מאכזריות לרחמנות, עכשיו אני יכול לעמוד ולבקש. ככה הקדוש ברוך הוא יהפוך רוגז לרחמנות. חז"ל, אחד משרתי קראת המהר"ל בשתיים, טוענים שאפילו הדבר הזה רמוז בבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, יש שם הרי איזה קושי עם המילה בראשית, יש שם זה כמה דרשות, אל ראשית, אל התורה, אל ראשית, אל משה רבינו. ורבי חייא אומר, בראשית, בזכות שלושה דברים נברא העולם, ביקורים ומעשרות. הוא מכניס גם חלה, אז זה עוד דרשה, אני חושב שאפשר להסביר גם את החלה. אבל ענייננו, לקח מכל התורה שתי מצוות, אולי יגיד בזכות שבת, אולי יגיד בזכות פסח, אולי יגיד בזכות סוכות, מה הוא רוצה בביקורים ומעשרות? למה להגיד, בזכות ביקורים, נברא העולם, על זה העולם עומד? אנחנו אומרים, כי אלה שתי מצוות קלאסיות, אופייניות, כל אחד מהן מסמלת תחום ש... באמת בשביל זה נברא העולם. העולם נראה בשביל שבן אדם יתקן את דעותיו, בשביל שאדם יתקן את מידותיו, בשביל שאדם ייתן ביקורים, ובשביל שאדם ייתן מעשרות של המאפיינים של, של העסק הזה. אצלנו בפרשה, אחרי ראשון ואחרי שני, אחרי שהוא מסיים את העניין הזה, אז כתוב בתורה ככה, מה שמצולם אצלנו בשלוש. היום הזה, השם מצווך לעשות את החוקים. כן, משה רבנו אומר, פסוקי סיום. ושמרת ועשית בכל לבבך ובכל נפשך. סיום קלאסי לתורה, למצוות, לתרי"ג. ועוד שתי מילים, את השם האמרת היום, והשם האמירך היום. כל מילה הבנו, נכון? מה זה היום, מה זה מצווה, מה זה חוקים, איזה מילה לא הבנו? מה זה אמרת? מה זה השם האמירך היום? לא רק אנחנו לא הבנו, אלא בארבע מצולם רש"י, בטעות כתוב פה, אין לו עד במקרא. מי יודע, סתם כך, במאמר מוסגר, מה פירוש רש"י אומר את ארבעת המילים האלה, אין לו עד במקרא? מצוין. כי רש"י הרבה פעמים הפטנט שלו, אם יש איזו מילה קשה, אני אחפש את זה בעוד מקומות, ומתוך כמה מקומות וכמה הקשרים אני אבין מה התוכן שלה. אז אומר רש"י, פתחתי את המחשב, אין מילה כזו יותר בתנ"ך, אז איך אני יודע מה פירושה אם זה מקרה אחד ויחיד? אין לו עד במקרא, וכאילו הוא לא מפרש. טוב, אבל הרמב"ן אומר, גידלתם ורוממתם שיהיה מצוין. אנחנו בעברית המודרנית שלנו אומרים אמירי העץ, לא יודע, משהו גבוה. להאמיר זה לעלות, גם המחירים מאמירים. טוב, הכל לקחנו מהרמב"ן הזה, לא יודע מי הכניס את זה. בקיצור, המילה להאמיר, לפי הפירוש של הרמב"ן, השם האמירך היום. שוב, במה? אז נתחיל, איך הפסוק התחיל? היום הזה מצווך, חוקים, משפטים, בכל לבבך, בכל נפשך, האמירך היום. השם האמיר אותך, גידל אותך, הגביע אותך. איך? כי המצוות מגדלות את האדם. איך? בשני התחומים. בשני התחומים, ביקורים ומעשרות. במערה זה כתוב מאוד יפה במספר 5, הוא כותב ככה, והתבהר לך שמעלת האדם, מה מאפיין את האדם? שהוא בכוח. מי מנחש מה פירוש? יש לו הרבה כוח. נכון, על אלעד. מה פירוש המילה של המערה שהוא בכוח?
לא, בסדר הפועל.
כן, בעלו עזית, מה שקוראים, בפוטנציאל. אדם נולד הוא בכוח. והאדם הזה לא נברא בשלמותו, והוא נברא להוציא שלמותו אל הפועל. אגב, הפרשים אומרים שאצל בעלי חיים זה לא ככה. הם אומרים, אתה לוקח שור בן יומו, הוא שור. אולי הוא קצת יגדל, אבל בעצם הכל כבר יש בו. רק אצל האדם, האדם נולד יצור חסר כל... וזה באמת ככה. רואים חתולים הרבה פעמים ברחובות. כל גור בן, לא יודע, שבועיים הוא כבר מסתדר, עוזב את האמא שלו, אוכל וכבר עושה מה שהוא רוצה. ותינוק, כמה שנים... ההורים צריכים להקיע עליו את הכוחות שלהם עד שלאט לאט גדל וכולו חלש לוש ולא מסוגל לעשות שום דבר לבד וכולו מלא מחלות וטיפולים עד שטיפה עומד על הרגליים. אז אפילו במובן הפיזי כאילו יש פה איזה סמל שמראה שהוא בכוח הוא רוק בלך בשן, אבל כרגע הוא כלום, הוא צריך לאט לאט להוציא את שלמותו אל הפועל. וכבוכן בכל שכן בצד הרוחני, שזה מה לדבר, שאנחנו אומרים אדם נולד כמעט בלי כוחות רוחניים או בכלל לא, ולאט לאט עד הבא מצווה, אבל בכלל זה מצוות חינוך שהתעסקנו את זה קצת בסוגיות בזמן האחרון, הוא מוציא את כוחותיו מהכוח אל הפועל. ולכן אומר שם הרמ"ל בקו איפה שם קופקו, והוא נברא להוציא שלמותו אל הפועל. יש לו את זה. אם היה צריך לייצר את זה יש מאין, לא יודע מי מסוגלים, מי מסוגל, אלא מה, יש לנו את זה בכוח, ועדיין זה מספיק עבודה כנראה להוציא את הכוח הזה אל הפועל. לפיכך אמר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. למה? למה צריכים קודם כל ללמוד ובית לעשות? מה המטרה? למען זה נועד? תשובה, לצאת מהכוח אל הפועל, להוציא כוחות שיש באדם. לפיכך, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך. שיהיה כל עמלו ופועלו בדבר שהוא שלמותו. אדם, האמת, בחיים, אנשים משקיעים כל כך הרבה שנים וכוחות, מהיום, מהלילה, בדברים אחרים, לא יודע איך להגדיר את זה. באמת, לפעמים לצערנו, זאת אומרת, יש תחום מסוים שכל אדם חייב, שיהיה לו בית, שיהיה לו פרנסה, שיהיה לו אוכל, שיהיה לו ביגוד, לדאוג לו ולאשתו. זה 100%, זה מובן מאוד. אבל, הרי אנשים הורגים את עצמם. יומם ולילה, אין יום ואין לילה, ועוד יותר, ובן אדם יש לו בית של 100 מטר, רוצה 120 ו-140 ו-160, והוא גר בגבעתיים, רוצה לבוא לתל אביב, לצפון תל אביב, ואם לא, הוא עושה הפגנות, שאין לו דירה בצפון תל אביב. אז תקנה דירה, והוא גם קצת יותר רחוק, בכמה גרושים, ושלום על ישראל. לא, כי רוצה, אותו דבר, כל שנה מכונית יותר חדשה, ונסיעה יותר חדשה, ועוד חתיכת חוץ לארץ שעוד לא ראיתי. אנשים הורגים את עצמם, הכל בשביל הדברים האחרים. וכאן אומר הרמ"ג במשפט אחד, שיהיה כל עמלו ופועלו בדבר שהוא שלמותו. מישהו חושב שהוא יותר שלם אם המכונית שלו יותר מפוארת, אם מודל יותר חדש? הרי אם אדם יחשוב על זה שני אחת, הוא יגיד לא, אמרי זה יותר נוח, יותר שביץ, יותר... לא יודע, אין בזה כל מיני דברים, עובדה שאנשים נמשכים לזה. אבל שלמותו, שיהיה כל עמלו בשלמותו. מילה אחרונה בדילוג, אמרנו שיש בזה משהו בענייני דיומה. למטה למטה מצולם, אנחנו בעזר השם כבר לא רחוקים, ראש שנה זה קצת אחרת, אבל עשרת ימי תשובה ביום כיפור מלאים מיוד ג' המידות. קודם כל בסליחות, רגע אמרנו מי מיוד ג' המידות, וביום כיפור עצמו, לא יודע כמה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מאיפה זה נולד? מהתורה. איפה בתורה? אחרי מתן תורה, אחרי חטא העגל וכו' וכו'. יש שם הרי את הפסוקים שהקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבינו, השם, השם, אנחנו... כתוב פה בצד ימין למטה, דרשת חז"ל על זה, הפסוקים, ללמדך סדר בקשת החכמים, אני קורא בתשע. שאף אם תכלה זכות אבות, כסדר שאתה רואה אותי, כביכול, מעוטף וקורא את ג' המידות, מי הוא זה המעוטף וקורא? הקדוש ברוך הוא, כסדר שאתה רואה אותי, המלמד את ישראל לעשות. אז כביכול הקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני, בנקרת הצור, למשה רבינו, לימד אותו את הפטנט של י"ג המידות, כסדר הזה. ורש"י שמצולם בו עוד אומר, אם לא יהיה זכויות, אם לא יהיה זה וזה, שמע, אני נותן לך את הנשק האחרון. מה הנשק? נדמה לי. הנשק האחרון. מה הנשק האחרון? י"ג המידות. אז בגלל זה אנחנו עומדים ביום כיפור, מהבוקר עד הערב, רחום, בחנון, נר חפיים, השם, השם, צורכים. מה יש בצרכות האלה? מה אנחנו עושים פה, שתם הזכות אבות, וזה תם, וזה תם, מה פתאום יהיה כאן איזה מין... אז מה אנחנו מזכירים לו שהוא רחום וחנון? הוא זוכר את זה בלעדינו, מה עומד מאחורי? במצד עשר, בעשר, במצד שמאל כתוב, ככה הקדוש ברוך הוא, בהתלבשו במידותיו, בא ללמדנו, לא רק שנכיר ונזכיר את מידותיו. בסדר, גם זה. אם אדם עומד ביום כיפר ועוד פעם ועוד פעם רחום וחנון נר חפיים, נכיר ונזכיר. אבל לא רק זה. אלא שגם אנו צריכים להתלבש במידותיו. לכבוש אותם לקניין בנפשנו וללכת בהם. צוותי חיים, התלמיד של הרב דסלר. זה גם מדויק בלשון של מצד ימי של רש"י. הנה זו שני אחת, ובזה אנחנו גורמים. רש"י אומר אפילו את הביטוי, אבי מלמד את ישראל, אפשר היה צריך להגיד לומר כן. אבל הוא אומר לעשות כן. לומר לומר, אבל התוצאה של האמירה צריכה להיות, א', בסדר בראש, כמו שהוא אומר, לדעת וכו' וכו', וב', להפוך אותם לקניין בנפשו, ללכת בהם.
עלי בדי הלכתה.
כי זה, עלי בדי הלכתה. כי זה כל האדם. זה כל האדם, מה שאמר המהר"ל, לצאת מהכוח אל הפועל, לפעול ולפעול ולפעול בדברים שהם שלמותו. שנזכה, טיפין טיפין, כל אחד לפי כוחותיו, בעזרת השם. ברוכים תהיו, שיש שבת שלום ובשורת טובה לעם ישראל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.